טוב, אנחנו נעשה, השבוע הקודם היה שיעור הקדמה, השיעור הזה נעשה שירת גובה על ספר יונה, מתוך הבנה שאתם מכירים את הספר. קוראים אותו בהפטרה, כמה שנים שמעתם אותו ביום כיפור. אז אנחנו נעשה, שלא כדרכנו בקודש, לא נעשה כל פסוק ופסוק עיון עליו, אלא יותר עיון על המהלך. נשאל אולי שלוש שאלות, ארבע שאלות, ועל פיהם ננסה רגע להסביר את כל הספר. וכן כבר שאלנו בשאלה בשיעור הקדמה, אבל בכל זאת נחזור אליה. אולי השאלה הגדולה היא שצריכה לעמוד במרכז הדבר, והרד"ק מקשה אותה פה גם כן בספר. מה ראו על כך, או מה הגיע להם, שבחרו מכל נבואות התשובה הקיימות בתנ"ך דווקא את ספר יונה? כן?
חזרה בתשובה.
זה מצוין, התנ"ך מלא בחזרה בתשובה, לא צריך דווקא לקפוץ לנינווה, כן, לאשור, לגויים. ואין איזה חזרה בתשובה שאנחנו יודעים.
יש חזרות בתשובה גדולים, גם של ישור, גם של נינווה וגם של יונה.
זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון. אז אולי אתה מתחיל לומר תשובה, אבל בוא נאמר אותה יותר, אתה צודק, זה נכון. זה נכון, גם יונה חוזר בתשובה פה בספר הזה. אז בוא נעשה רגע איזושהי סקירה ככה קצת על הספר מלמעלה, וננסה רגע לראות, ננסות לפצח את השאלה הזאת, את השאלה הראשונה. שאלה שנייה, והיא שאלה גם כן בפשט, שאלה על פי מדרש חז"ל. אנחנו יודעים, הגמרא בסנהדרין מביאה את זה, תראו את זה בתחילת אלו הנהרגים, שנביא שכבש נבואתו חייב מיתה. פשוט הגמרא כגון מי? נכון? הגמרא כגון נבן המיתה. נבן המיתה הוא נביא שכבש נבואתו. הוא זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לומר נבואה, והוא לא, הוא לא כבש אותה. איך הוא עושה דבר כזה? זה בסדר? זה לא בסדר. ואם הוא עושה דבר כזה, למה הקדוש ברוך הוא לא מימית אותו? לא, כשקדוש ברוך הוא לומד אותו, הוא מחיה אותו בניסי ניסים, או שנראה עוד מה זה פרק ב'. שאלה שנייה. שאלה שלישית, הגמרא בירושלמי אומרת, וגם המדרש בחז"ל, שיונה ברח לתרשישה, למה? כי הוא ידע שבחוץ לארץ אין נבואה. נכון? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנבא על אשור, אני לא מעוניין לנבא על אשור, עוד שנזכיר למה. בסדר? לא רוצה לנבא על אשור. מה אני אעשה? אני רוח לחוץ על הארץ. שם אין רוח הקודש בחוץ על הארץ. בסדר? קושיה אדירה אם ככה. כבר התנבא בארץ ישראל, ואנחנו יודעים ממה שהגמרא למדה מיחזקאל. היו היה דבר השם מיחזקאל בן מוזי בארץ כסדים. אומרים חז"ל, היו היה, היו, מפני שכבר היה, מי שקיבל רוח הקודש בארץ ישראל, לא פוסק את מונו בחוץ לארץ. ספר יחזקאל נכתב כולו בחוץ לארץ. האמת היא גם ספר דניאל נכתב כולו בחוץ לארץ, אבל דניאל זה רוח הקודש, זה לא נבואה. אפשר להבדיל, כן? יחזקאל נכתב כולו בחוץ לארץ. גם יונה, לכאורה, שוחות שני פרקים שלו, אולי אפילו שלושה, אולי אפילו ארבעה, נכתבו כולם בחוץ לארץ. פרק א' וב' נכתבו בים, זה מפורש, נתנבו בים. אתם יודעים מה, פרק א' שלחות של פרק א' הוא קיבל בנבואה אחרי זה, בסדר? פרק ב' ודאי כולו קיבל יונה בים. פרקים ג' ד' ודאי נאמרו כולם בשודו שיח עם הקדוש ברוך הוא שם, בנינווה. מה חשב יונה? האם הוא חשב שברח לחוץ לארץ? לא הכיר את הגמרא שאומרת שמי שקיבל נבואה בארץ ישראל יחזור ויתנבא בחוץ לארץ. בסדר? דרך אגב, סוגריים, מה שגם הוכיח הספר עצמו. ברחת מהקדוש ברוך הוא, זה לא עזר לך כלום, קיבלת רוח הקודש במי הדגה. המינינו באיזה מוקשה, הגמרא הזאת. זה שאלה שנייה, שלישית. שאלה רביעית, היא מה שחז"ל אומרים בתחילת פרק ג'. בתחילת פרק ג', כתוב, ויהי דבר השם ליונה בן אמיתי שנית. לאמור, חז"ל אומרים שנית, שנית ולא שלישית. מה זה שנית ולא שלישית? אמר הקדוש ברוך הוא ליונה, אתה ברחת ממני, אתה לא רוצה לקבל נבואה, אני מפסיק לדבר איתך עכשיו, לא נדבר איתך יותר. שנית ולא שלישית. פרקים ג' ד', צריך לומר שזה הכל אותה נבואה, זה הפעם האחרונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם יונה. כולכם זוכרים מהשיעור בהקדמת יונה, שיונה בן אמיתי חי, הוא היה תלמידו של אליהו, הוא חי איפה שהוא מתקופת אחאב ואילך, נכון? אנחנו יודעים בדיוק כמה. ספר מלכים, יש נבואה נוספת של יונה בן אמיתי. לכאורה נגד דברי חז"ל. כן? מפשט חז"ל יונה התנבא פעמיים. פעמיים ותו לא. פרק א' זה נבואה ראשונה, אולי א' ב', ופרקים ג' ד' נבואה שנייה. זהו, ותו לא, שנית ולא שלישית.
יכול להיות שכל הספר זה נבואה אחת, זה נבואה שנייה.
לא, אבל שם כתוב בתחילת פרק ג', ויהי דבר השם יונה בן אמיתי שנית, אומרים חז"ל שנית ולא שלישית. לא התנבא יותר. מלכים פרק י"ד, מלכים ב' פרק י"ד פסוק עשירי, שם כתוב והיה עשרה, מדובר פה על ירובעם בן יואש, מלך ישראל, כן, מלך חזק מאוד, מלך 41 שנה. היה עשרה בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד דבר עד ים הערבה. מה זה השיב את ישראל? מחלוקת פה הפרשנים, או שהוא כבש חזרה לטובת ישראל את מלבו חמת עד ים הערבה, שזה לכאורה אילת, או אפשרות שנייה הפוך, כן, הוא השיב את ישראל, הכוונה היא בחלותיו לא כבשו ישראל עד לבו חמת ועד ים הערבה. רק נזכיר שהגבול המקסימלי של עבר הירדן המערבי שהיה אי פעם, אי פעם, אומר שלמה המלך היה הראשון שכבש את זה, זה מים סוף, מאילת, תופעה של ספר מלכים, עד לבו חמת. בסדר? זה גם מופיע חוץ מאילת בספר יחזקאל, בספר יחזקאל בגבולות החדשים העתידים בסדרת הנחלות.
איזה לבו חמת?
לבו חמת, לבו חמת זה כפי שנמצא בין דמשק לטורקיה, זה בצפון, הרבה יותר צפון, בקיצור זה צפון מאוד מלבנון אפילו. זה מה שנקרא תורוס אמנוס בגמרא הגיטין, קפלוריה, צפון מאוד. בסדר? זה נמצא כמעט במקום שבו הים התיכון שובר שמאלה לכיוון מערב. בסדר? ממש כל חוף הים הטורקי,
זה באמת גבול ארץ ישראל,
הטורקי והלבנוני היה שלנו, זה גבול ארץ ישראל, מופיע גם יחזקאל ככה.
כן, מי שיוצא לשם
הוא חטיף, מצרים, עולה מצרים.
נו, אז רק ארץ עמים יש על זה, אבל רק ארץ עמים, אבל תיתרון אין אפשר ארץ ישראל?
לא, אני חושבת על הלבנון, שאלה טובה תשאיר בכלל, שאלה היום איפה מותר לתסור את זה, מה זה הכיבוש לנו, חושבת על הלבנון. איזה גם כיבש לרב ישראל אם אתה רוצה ב... לא זוכר בעמוד הימיני, לא זוכר, יש כיבש לרב ישראל אבל זה לא המסור שלנו. בסדר? אז אם כן, יש פה נבואה פורשת של יונה. למה? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד הים הערבה, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן עמיתי הנביא אשר ניגע את החפר. יש לנו פה עוד נבואה שהקדוש ברוך הוא מעביר ביד יונה הנביא, כן? אז אם כן, נבואה מפורשת. הגמרא בקשה את זה, אז ידעו, זה לא קושה שלי, קושה של הגמרא. רואים שיונה בן עמיתי היה התנבא נבואה. מה הנבואה שהתנבא? אני עכשיו מפרט לכם מפעים מה שכתוב בו הפסוקים. אם עם ישראל יחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוכן יהיה לתת להם הרחבת הגבולות. לא יחזרו בתשובה, הגבולות יצטמצמו. בסדר? דרך אגב, אילת מהווה סימן בהרבה מאוד מקומות ספר מלכים, האם אנחנו מלך צדיק או מלך רשע. מלך צדיק כובש, מלך רשע מפסיד אותה. שאלו את זה ביושפט, בעשה, ביואש ובשלמה המלך, בירובעם בן יואש ובשלמה המלך. בסדר? מלך צדיק כובש אילת, מלך רשע מפסיד אותה. כדבר השם ביד עבדו, ביד עבדו, כדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן עמיתי הנביא אשר מגעת החפר. אז אם כן, יונה בן עמיתי התנבא עוד נבואה. נו, אז זה לא שנית ולא שלישית, קושיה, נכון? עכשיו אפשר להתרץ ולומר, לא, הנבואה הזאת היא מוקדמת יותר, היא לפני הסיפור של פרק א' ביונה. בסדר? אפשר לומר ככה. אז אם זה ככה, מה, אז מה יונה חשב? אז ברור שקיבל נבואה בחוץ לארץ, הוא קיבל פעם אחת בארץ. בסדר? זה מסבך את כל העסק, אנחנו צריכים לתרץ את זה. אבל אמרנו שוב, השאלה המרכזית שלנו היא שאלה עקרונית. למה קוראים את ספר יונה דווקא במנחה ביום כיפור, לא קוראים ספר אחר? זכירה מלמעלה, וידבר השם יונה בן עמיתי לאמור. לכאורה זו הנבואה הראשונה שיונה מקבל, ואם אכן הוא לא מעוניין להתנבא בחוץ על הארץ, אז הוא פשוט לא הכיר את הגמרא, כבר קיבלת נבואה, מה אתה רוצה? שתיים, אתה כובש נבואות? המלבי והברבנאל שניהם פה אומרים דבר אחד, אבל אני מביא את זה אחרי שראה את זה ברבנאל כמובן, שאם נעיין טוב בפסוקים, יונה לא קיבל שום נבואה בפרק א'. תסתכלו, תראו מה כתוב, אין יונה קיבל נבואה בפרק א'. הוא קיבל מצווה, מצוין, נכון, קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, יש לך מצוות עשה, קום לכן לבין העיר הגדולה, ומה? הוא קרא עליה. מה יקרא עליה?
נחזור עליו, שאם לא 40 יום,
איפה זה כתוב פה? אבל איך הוא קיבל את זה? בתחילת פרק ג', היית בר השם אדם לבדי שנית למור, קום לך לבדי העיר הגדולה, הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. עכשיו הוא קיבל את הקריאה. אני חושב שזה גם שהכריח את חז"ל לומר שנית ולא שלישית. הרי לכאורה, אם לא לחז"ל, לא היינו מסתפקים, היינו אומרים, מה זה והיית בר השם אדם לבדי שנית למור? חוזר עוד פעם שנייה על כל הנבואה שהוא כבר התנבא לו בפרק א', נכון? זה לכאורה היה הכי מסתבר בעברית. נכון או לא? אתה ככה מסתבר. זה הבנה פשוטה. ויהי דבר השם אדם בן אמיתי שנית למור. תשמע, כבר אמרתי לך את זה בפרק א', אני חוזר אחר פעם פרק ג'. זה לא מסתבר משתי סיבות. זה לא מסתבר כי אין שום סיבה בעולם שהקדוש ברוך הוא יחזור פעם שנייה. יונה תשובה, זה לא אבא שמזמין את הנפש בפעם ראשונה או לא מקשיב לזה פעם שנייה, זה לא עובד ככה. נביא שקיבל נבואה הולך ומיישם אותה. זה לא מסתבר לומר שחזר על אותה נבואה. שתיים, אנחנו גם רואים זה באמת אחרת. פה כתוב, קריאה של אנוכי דובר אליך. מה זאת אומרת שלפני כן עוד לא דיבר אליו, לא כתוב את הנבואה אשר דיברתי אליך. שאנוכי דובר אליך, בזמן הורה. בסדר? מה זאת אומרת שלפני כן? לא הייתה נבואה. על זה רוצה לומר המלבים, שלכן יונה בן אמיתי הוא לא כובש נבואתו בכלל. מה זה כובש נבואתו? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, תשמע, לך תתנבא על נינווה את הנבואה אשר אנוכי דובר אליך, ויונה על זה היה שותק, אז זה באמת כובש נבואתו. אבל כיוון שיונה לא קיבל מהקדוש ברוך הוא שום נבואה מפורטת, לא נותר לנו אלא לומר שהוא במקרה הכי גרוע עבר על דבר השם, וזה חוצפה גדולה מאוד. ביטל מצוות עשה, כמו אדם שלא הניח תפילין, כמו אדם שלא עשה קידוש, כמו אדם שלא אמר קריאת שמע שחרית. זה חמור מאוד.
אם הוא לא קיבל נבואה, אז למה הוא ברח?
שוב, שוב, בוא נחלק. יש רגע לעניין כובש נבואתו. כובש נבואתו, אומר המלבים, הוא לא. הוא לא, לא כובש נבואתו, מה הסיבה הפשוטה?
לא התנבא.
לא התנבא. אין לו מה לכבוש. מה שכן, מתחמק מלקבל את הנבואה. זה אולי... או, אבל הגמרא בסנהדרין אמרה, כגון יונה בן אמיתי, קושיה ענקית, יכול להיות שהכוונה הייתה, צריך לומר לפי המלבים, אם היה מקבל נבואה. אם יונה בן אמיתי היה מקבל באמת נבואה, זה הדוגמה הקלאסית לכובש נבואתו. אז בוא, הוא אמר לו משהו, והוא בורח לים, לא מעוניין. זה הדוגמה הקלאסית, הכובש נבואתו. בסדר? קדוש ברוך הוא אמר, קום לכם נלווה ונתנבא עליה, והוא לא מעוניין לומר את זה. אם היה מקבל דבר נבואה שלם, זה הדוגמה הקלאסית, כי לא יונה בן אמיתי. אבל לא שיונה בן אמיתי היה כובש נבואתו. ככה רוצה לומר המלבי, וגם אברבנאל ככה נוטה.
ומי שקיבל ציווי והוא לא עשה אותו,
זה ביטול עשה חמור מאוד.
לא
חמור מיתה? לא חמור מיתה, ביטול עשה אין מיתה, מה לעשות? בסדר? יש מצווה מיוחדת לנביא לכבוש נבואתו. אל תכבוש נבואתך. ביטול עשה, גם אם זה עשה פרטי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, כן? זה עשה חמור מאוד, כדומה לאבא שיש לו בן ביום השמיני, יש לו ציווי פרטי כרגע מוטל עליו, שהקדוש ברוך הוא אמר, אימול בשר עולתו, זה מצוות הבן על האב, והוא חייב עכשיו לקבול את זה, והוא לא עושה את זה. זה חמור מאוד, דרך אגב, בגלל מילה יש גם כרת, יותר חמור מאשר כבוש נבואתו כנראה, בסדר? אלא מה, תקשו, השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? אז הוא לא דיבר, הגיחה יונה. לא, לא קיבלתי שום דיבור. את היו לא כבש אבל. את היו לא כבש, את היו אמר. אם באמת הוא קיבל אותה.
מה זה נכון, אבל אם הוא קיבל נבואה, זה לא משמעו יצא לכול, אמרנו שהוא מקבל נבואה בארץ, יכול להמשיך להתנבות בכל
רגע, תם עכשיו אחרי פרשה שנייה, נוספת. מה הוא חשב לגבי קבלת נבואה בחוץ לארץ? ועוד שאלה נוספת, בסדר? אבל...
אין שאלה.
מה?
אין שאלה.
מה אין שאלה?
לא קבל נבואה.
לא, זה ודאי שבכולי אלמה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא זה ודאי סוג של נבואה. אני לא יודע, אפשר היה להסתפק גם בזה, אפשר היה להסתפק גם בזה, האם נבואה בלא תוכן אחריה גם כן תבוא נבואה, אבל מסתבר שתבוא. רגע, חכה עם הנבואה של ספר מלאכים, בוא נשמור אותה להמשך, בסדר? בוא כרגע נתעלם ממנה, בוא כרגע נתעלם רק יונה, נגיע אליה עוד נטפל בה, בסדר? נתעלם ממנה כרגע, בכוונה אני עושה זה ככה. אז אם כן, אומר המלבי"ם, זה בכלל לא כובש נבואתו יונה, בכלל לא. ואז אם כן, אז שם עוד על המלבי, מה הקדוש ברוך הוא מסעיר עליו את הים? מה הקדוש ברוך הוא מחייב אותו מיתה כמעט? בסדר? זה קושיה גדולה מאוד.
למה קושיה? כי הוא עבר על צו אלוקים, הוא לא
חייב... ביטול עשה יש בו מיתה, ממתי?
לא, מה זה מיתה בלשיים? מה זה מי כובש נביא שקר שבר טוב? היה מיתה בבדית, כאילו זה... מיתה בבדית, הוא עבר על צו השם, הקדוש ברוך הוא...
יש חוקים לתורה, זה לא עובד ככה. אלא מה, יגיד לך הרמב"ן, זה כתוב את זה בספר מורה נבוכים שלו, וזה גם פשט חז"ל פה. חז"ל מפצים תירוץ אחד. ככה עשית שאני אברך הקדוש ברוך הוא, הרבה שליחים למקום. בכלל לא התכוונתי לעבור אותך. אני צריך להחזיר אותך לארץ, אגב, זה תהליך חשוב שאני אעביר אותך במאה דג. תכף, זה שאני רואה מפניי, אני באמת חשב שאני רואה מפניי. הרבה שליחים במקום, תגיע לנינווה, כמו שאומרים בלעז, ביהוק או ביקרוק. או על ידי הנבל, או על ידי הטבח, תחליט מה אתה רוצה. כן? זה מה שחזל אומר. הרמב״ם אומר דבר אחר, הוא אומר הרמב״ם, אם הנביא, הקדוש ברוך הוא מדקדק, ומביא מזה פה הרדה, אם הנביא, הקדוש ברוך הוא מדקדק, דקדוק יתר. דקדוק יתר. במדין החינה, אני הקדוש ברוך הוא רצה להראות, הנביא, תראה, אני משגיח עליך. אתה לא מבין כנראה את מערכת היחסים בינינו. אני משגיח עליך השגחה פרטית. אני משגיח עליך השגחה קרובה, עין בעין. לאן שאתה הולך, אני אדבק בך. ואם צריך להחזיר אותך, אני אחזיר אותך. ואם צריך להסיר עליך, אני אסיר עליך. מה עזר ליונה לברוח לים? זה מה שאלנו מקודם. הרי הוא לא יקבל נבואה לחוץ לארץ, זה רק אם לא קיבל בארץ, אבל הוא כבר קיבל בארץ. נכון? האמת את מדרש חז"ל אני לא יכול להלום, ולכן אני נאלץ לדחוק, אולי כמו שאתה ניסתם אמר מקודם, שחז"ל לא החשיבו את זה כנבואה. תציבו את זה, ואולי מלבי מוכרח בגמרא בירושלמי, שאומרת שברח כדי לא לקבל נבואה. אוקיי, זה לא להתנבא, אפשר להפרש שזה לא להתנבא. אם נסביר זה לא לקבל נבואה, אז הוא ברח לים, אולי באמת הוא לא הבין שהנבואה הראשונה היא נבואה. זה לא נבואה, זה רק ציווי. אבל האמת שלא צריך להגיע לכל זה. אותו מדרש חז"ל שהזכרתי מקודם על היו היה דבר השם לחזקאל בארץ כסדים, היום מפני שכבר היה, ממשיך ומפרש שם שאף על פי שנתנבאו הנביאים בחוץ לארץ, לא נתנבאו אלא במקום שהוא רחב כמו בקעה או ים. למה? כי כל הנבואות של חזקאל בחוץ לארץ היו תמיד או על מקור מים או על בקעה. בסדר? למה שם הרוחב של המקום בבקעה או הרוחב של המים הוא נותן להם איזשהו רוגע של דעת? זה מחוץ לעיר, זה מקום שסגור בפני עצמו, אומרים הפרשנים, סגור בפני עצמו ולכן לא מושפע מטומאת ארץ העמים, כל מיני דברים כאלה. אבל הים זה הפך הפכי. הים זה מקום שבו הרעש והגעש והבלגן הוא לא מאפשר קבלת נבואה אפילו לנביא נורמלי, רגיל. אני אקח את הדוגמה. נביא כדי להתנבא צריך להיות במצב מאוד 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 טוב של עצמו, בשמחה. ההוכחה לזה היא בהרבה מקומות, אחד מהם זה יחזקאל. יחזקאל מת עליו אשתו. קדוש ברוך הוא מזהיר אותו מראש, מחר אשתך תמות, ואני מזהיר אותך... תביא לי סנהדרין, בדיוק, תביא לי סנהדרין שאני אצא לספר איך זה, אני לא בוחר. אחרי תקף ג' ואני רואה שלא. זה בסוף פרק
שלו. מידע, תן להם צורכי ציבור.
לא, זה בדף האחרון של פרק שני, יחזקאל מ"ד, סליחה. עכשיו כתוב ככה. אתם זכרתם את זה? אתם זכרתם את זה אצל לדד מידד? לא, לא, הנה זה, זה בכפי עמוד א' חף ד', זה כל חף ד', זה כל חף ד', חזקאל חף ד', כן, שם הגמרא מביאה לגבי כל מי שמת עליו אשתו, מי שמת עליו אשתו זה כתובי לחובן בית המקדש, נאמר מחמד דינך, נאמר גם על בית המקדש מחמד דינכם, מחמד דיניהם. ואין דבר השם, נכון, אליי למור, בן אדם, איני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, לא תזפוט ולא תבכה ולא תבוא דמעתך. הענק דום מתים, אבל לא תעשה, תארך חמושתך, תעפץ ברגליך, וכולי וכולי, ואדבר אליהם בבוקר תום שתי בערב. כל זה למה מסבירים המפרשים? כי אם יחזקאל היה באבלות, לא הייתה יכולה לשרות עליו רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו על דרך מותה של אשתו את הנבואה שהנה לוקח ממכם את מחמד עיניכם. בסדר? של חורבן הבית. האם יחזקאל היה באבלות, לא הייתה יכולה לשרות עליו רוח הקודש. יצא אם כן שיכול להיות שמה שיונה ברח אל הים היה כדי לא לקבל נבואה פשוט מצד המצב. בחוץ לארץ מקבלים נבואה רק על בקעה או על נהר, מקום שהוא בנחת, שהוא עומד בפני עצמו, שאין לו קשר לשאר חוץ לארץ. הים הוא לא מקום כזה. היה לנו לא מקום כזה. עד כדי כך אני חשבתי כשאילו פעם לומר, אני לא בטוח שזה פשט. תראי, ההליכה לים, כן? דרך אגב, האבן עזרא, רק נביא את האבן עזרא כדי להשלים את התמונה, אומר שיונה בכלל ברח לים מסיבה אחרת. שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו. התוכנית שלו עבדה מצוין, מלבד הסוף. יונה אמר, אני אברח לים, הקדוש ברוך הוא יכעס עליי, יעשה סערה, האונייה תטבע, או שמקסימום יזרקו אותי לים, אני אמות. ונגמר סיפור, ואומרים חז"ל, והוא אחד משלושה שמסרו את נפשם, הגמרא בירושלמי הזכירה את זה בפעם הקודמת באחרים, הוא אחד משלושה שמסרו את נפשם על קידוש השם. אומר אבן עזרא, זו הייתה התוכנית של יונה, על דעת כן ירד לים, לא כדי להימנע מנבואה, כמו שאמרנו מקודם, אלא כדי שיהרגו אותו, וזה אולי הפשט השני במדרש השני. בסדר? שיהרגו אותו, שבוך הוא יהרוג אותו. שבוך הוא תוכנית אחרת. אז אם כן, יונה יורד לים אולי כדי להימנע מנבואה. אני חשבתי פעם, מה מהלך כזה? יונה בן המיתה היה מסופק מאוד. הוא לא ידע אם הנבואה שלו בארץ ישראל נחשבת או לא נחשבת לעניין קבלת נבואה בחוץ לארץ. שתיים, לא רק שהוא לא ידע אם נחשבת או לא נחשבת, הוא גם לא ידע האם ים הוא מקום שראוי לקבל בו נבואה בחוץ לארץ אם הראשונה כן נחשבת או לא. מה עשה יונה? כשהים סוער וגועש הלך לישון. אחד הדברים התמוהים, נכון? מה אתה הולך לישון? מה אתה הולך לישון? גם הוא יצוי שאתה הולך למסור את הנפש על עם ישראל, צריך פה איזה מתח נפשי. זה סוג של אפתיות, זה כמעט אפתיזם. הים כולו סוער וגועש, יונה בן אמיתי בקור רוח נוראי, תתבעלי אמות, זה לא כל כך נורא, אני מסור את הנפש על עם ישראל, אני הולך לישון. ואתה יכול לומר את זה אם אתה אומר שזה רק כך קרה, אבל זה ברור שבמציאות זה לא עומד במבחן המציאות הדבר הזה. אני חושב שפה עומד אולי הצד השני של הנביא, השליטה המוחלטת בכוחות. אומר יונה בן אמיתי, אני פעם רוצה לומר ככה פשט, אני אומר לכם, זה סוגריים, זה לא בטוח שאפשר להכניס את זה אפילו לאינטרנט. אמר יונה בן אמיתי, אני אעשה ניסיון, אני אלך לישון. כידוע הנביאים חלה עליהם נבואה בשינה. אם הקדוש ברוך הוא ינבא אותי, אתה אומר לי, הניסיון שלי היה טעות, אני אכשל, לא הצלחתי לברוח מהקדוש ברוך הוא, לא הצלחתי. אם הקדוש ברוך הוא לא ינבא אותי, אשראי בשביל חלקי, הניסיון הצליח. הנבואה בארץ ישראל לא הייתה נבואה, וגם היא הייתה נבואה. בים אי אפשר לקבל נבואה בחוץ לארץ, והכל אותי שפיר, אני בסדר גמור. בסדר? ככה אני רציתי פעם לפרש את זה שהוא הלך לישון. אומר לך, תשבור חביבי, אני לבטח שאני רוצה, לא כשאתה רוצה, אתה לא עושה פה, אתה לא עושה פה, אתה זה לא דיבר איתו, דיבר תוך איזה במאה הדגה. במאה הדגה, דרך אגב, זה אולי הוכחה הכי חזקה. במאה הדגה הוא היה בשיא הלחץ, חזר לומרים שהדג, הוא נזרק לים, הדג בלעו, פלטו לים, בלע אותו הדגה. לפי דרך אחת הדעות שהיה פה דג ודגה, מחלוקת. מחלוקת הנעיר, רבי שמואל ורבי יוסף, מה זה? אז שלושה ימים. אומר, ולמה במאה הדגה הוא היה בצרה? כי הדגה הייתה בהיריון, והיה שם המון המון דגיגים, והיה לו מאוד צפוף. והוא פתאום שם מקבל רוח הקודש. כן? שם פתאום אומר לו, אתה תסבור אותי, אני הולך לך שאתה מקבל רוח הקודש בים, במקום צרה, אני יכול להופיע על נביא לפי כלי הנבואה שלי. אתה לא תשחק פה את המשחק.
מה תסבור פה נפל?
לא, מדובר פה, מאיזה בחינת כמעט נפל? למה הוא הולך איתו ככה?
הוא לא רוצה.
לא, אין דבר. אין דבר. זה דרך אגב, באמת הוכחה מאוד מאוד גדולה פה, שכל נבואה יש לך כתובת. כל נבואה, יש נביא שהוא צריך לקבל את הנבואה שלו כמו זו. תמיד אני היה לי ככה
קושה קצת.
אין פסוקים במיכה שמילה במילה פסוקים בישעיהו חוץ ממילים בודדות. כן? ביום ההוא, נכון, יהיה בית השם בראש הערים ונשא מגבעות, נופיע בחזקאל, נופיע בישעיהו, נדע כמה הבדלים קטנים. כן? נראו אליו כל העמים, נראו אליו כל הגויים, הבדלים קטנים, כי חזרנו שיש שני נביאים נביאים בסגנון אחד. כל נביא היה לו כתובת. הגמרא בסנהדרין שואלת, איך הוציאו להורג נביא שכבש נבואתו? הרי צריך עדיין דין והתראה. איך נתנה אותו? אומרת הגמרא, שתי נביאים אחרים קיבלו נבואה, שנביא פלוני קיבל נבואה. אז אתה רואה מכאן שכל, והם הולכים ומתחילים לבד, אומרים, שמע, נביא פלוני אלמוני קיבל נבואה וכובש אותה. ואז הוציאו אותו להורג על פי התראתם. תמיד, זה לא סתם קושיה הלכתית, איך עושים בדיקה? איך עושים דרשם החקירה לשני נביאים כאלה? הרי כל סתירה שתימצא בעדות, כל אחד יגיד לך, שמע, אין שני נביאים דמים לשון אחד. איך עושים דרישה בחקירה שני נביאים כאלה? לא יודע, צריך עיון. סתם, באמת אני שואל, איך עושים דרישה בחקירה? אתה לא יכול להוציא להוריד דרישה בחקירה, והצילו העדה שלך, אין לך והצילו העדה יותר גדולה מזאת.
אני
חושב שהם מקבלים,
איפה הוא היה, באיזה מקום,
איך שעבר, בתים מסביב. דרישה בחקירה בדיני נפשות היא מאוד מדוקדקת. ועל כל טעות, על קצה תאנים, רבי בסדר, אז לא עושים קטנים, אבל ודאי שהיא מסתירה מוכחת בלשון הנבואה. טוב, לא יודע, לא יודע, זו שאלה, איך זה נקרא שם החקירה, זה סוגריים. מכל מקום, אז אתה רואה מזה שלכל נבואה יש כתובת. ישעיה היה צריך להתנבא את הפרק הזה ולא אף אחד אחר, והקדוש ברוך הוא יכל הרי, עד שאתה אומר לשני נביאים הוא קיבל נבואה, הקדוש ברוך הוא נתן להם נבואה. לא, הכלי הנשמתי של כל נביא מיוחד בנבואה. ולכן גם אמונה במידה יש לו תפקיד בעולם, הוא לא סתם אחד. אדרבה, אני חושב. טוב, נגיע לזה אולי עוד שנייה. אני נוכיח גם למה יונה. אז אם כן, זה היה המהלך של יונה, והוא כנראה נחשב. אחת הנקודות שצריכים לשים אליה לב בצורה מאוד מאוד בולטת בספר הזה, זה שיונה בן אמיתי, כל מי שנוגע בו, בא איתו במגע, חוזר בתשובה. ולא סתם בתשובה, אלא בתשובה מהמצבים הכי הכי קשים. יונה בן אמיתי היה לו כישרון נשמתי כזה להשפיע מאוד מאהבת השם שהייתה לו, מאהבת ישראל שהייתה לו, להחזיר בתשובה כל מי שבא איתו במגע בצורה נוראית. ככה הגעת לדוגמה הראשונה, המלאכים. המלאכים האלה היו אדוקים בעבודה זרה בצורה שלא תאמן, נכון? הם מוציאים את המלאכים וזה וזה וזה, הם מציעים את הפסלים ומשתחבים לפסל והבעל עננו וזה וזה וזה. יונה בן אמיתי רק אומר להם שמהשם אלוקים הוא ירא, ממנו הוא בורח, והם עומדים ונודרים נדרים. חז"ל אומרים, התגיירו והגיעו לבית המקדש וקיימו שם את הנדרים שנדרו. היו עם יונה באונייה יומיים, לא יודע כמה, יום, חצי יום. הם הרי ניסו לחתור חזרה לחוף, הקדוש ברוך הוא לא הסכים להחזיר אותם חזרה. הם ראו בעין את ההשגחה האלוקית, ההשגחה האלוקית על יונה הייתה באמת מפליאה מאוד. הם ראו בעין, הם מורידים אותו לים, הסערה מפסיקה, הם עלו אותו חזרה עם המשיכה. כל הים כולו רוגע, רק סביבם סערה. יונה בן אמיתי היה לו השגחה פרטית מאוד מאוד חזקה, עד כדי כך שהוא עצמו בפרק ב' אומר על למלאכים, משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו. אלה שהיו עובדי עבודה זרה, עזבו את חסדם, עזבו את העבודה זרה שלהם. נכון, הוא עצמו דרך אגב גם קיבל נבואה די במתנה, נכון, הזכרנו את זה בפעם הקודמת, נכון.
חזר בתשובה,
הוא לא חזר בתשובה, לא היה לפני כן חטא, הוא התרומם מדרגה, התרומם מדרגה.
שאלה
לך נתנו
תשובה
על
ישראל,
יש לו כל כך כישרון. עוד שנגיע לעם ישראל, חכה, חכה, שנגיע לעם ישראל. הדוגמה השנייה היא כמובן, כרונולוגית בספר, יונה בן אמיתי לעצמו. הנה הזמן אני משווה בפרק ב' להראות כל שלבי התשובה שלו. ליונה יש שלושה וארבעה שלבי תשובה. קודם כל, אולי נקרא את זה מהפרק ב' הוא לא ארוך, אני אקרא את זה רגע מהר. בסדר, רק כדי להראות מלמעלה את הנבואה. ויימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדגה שלושה ימים ושלושה לילות. האם יונה מתפלל לקדוש ברוך הוא בשלושה ימים האלה?
לא.
כלום. לפני כן, כשהטילו אל הים, האם יונה מבקש רחמים?
לא.
שום דבר. שום דבר. יונה ממשיך בעסק, הוא בא לפה כדי למסור את נשו על עם ישראל. הוא לא יהיה זה שינבא על עם ישראל את חורבן שמרון. לא הוא זה שיחזיר את אשור בתשובה ואחרי זה אשור תבוא ותינקה מישראל. הרי זה הבעיה פה, כמו שכן בשיעור הקודם. הקדוש ברוך הוא אמר אשור שבט אפי, הוא רוצה להחריב את שומרון. הוא רוצה להחריב את שומרון. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אי אפשר להחריב את שומרון, אני רוצה שהאשור יחזור בתשובה, אין מתאים יותר מיונה בן אמיתי להחזיר אותם בתשובה. אומר יונה בן אמיתי, לא מוכן, אני לא רוצה. דרך אגב, סתם סוגריים, ירמיה היה בפני אותה בעיה בדיוק, בעיה חמורה יותר. ירמיה הלך להתנבא על עם ישראל על זה שעוד שנייה יגיע לפה נבוכדנצר, ואומר, תראו מה אומר על עצמו ירמיה, זה פזורה ישראל, הראיות ידיחו. הראשון, אכלו אשור, אכלו מלך אשור. כלומר, יונה בן אמיתי קיבל שליחות לטהר את אשור ולהביא אותה על ירושלים. וזה האחרון, עצמו, יותר רצו ממנו, נבוכדנצר מלך בבל. כלומר, יונה קיבל להביא את מלך אשור, ירמיה קיבל את העבודה להביא את מלך בבל. יונה אומר, לא מוכן. דרך אגב, יש פה פרק, אני לא מצא איתו כרגע, שירמיה אומר, הלוואי שיכולתי לסתום את הפה. לא מוכן כרגע לביטוי שלו. הלוואי שיכולתי לא לנבא את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול. נגדול עליו. כן? השם נתן לי לשם לימודים. ירמיה, הוא נכון? אני לא בטוח. נכון? לעוד תתעייף. איפה זה, אתה זוכר? נשאר זה הפרק שנחפש. לא מצא איתו מקודם, כי מזכרים את זה שנחפש. לא חשוב. בקיצור, השם נתן לי לשם לימודים. הלוואי שיכולתי למנוע אותם, אני לא יכול. יוסי דבר השם. יונה מנסה ללכת במהלך הזה של לא להינבא. והוא ממשיך עם המהלך הזה אפילו כשנזרק לים. ובמי הדג. והקדוש ברוך הוא זורק אותו מהדג, מביא אותו לדגה, ובדגה היה לו כבר מצב לא נורמלי, ואז הוא מתחיל להתפלל. אז התשובה הראשונה של יונה, הוא פונה לשם. תשובה חשובה מאוד. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא עושה שם ניסים, לא להרוג. לא כשהוא נופל בים. חז"ל אומרים, אין אדם יכול להתקיים דקה אחת במי הדגה, וזה יתקיים שלושה ימים. מחלוקת בין הפרשנים פה, מה היה הנס שם, האם הנס היה שזה היה דג מזומה ליונה מן הדגה מששת ימי בראשית. אז זה היה דג רגיל, הוא עשות של צוללת, אפשר לשאול מתחת למים. או לפי הרד"ק, הקדוש ברוך הוא שינה את טבעו לטבע של עובר, שיכול לחיות בתוך מאיים ואז הוא ניזון כמו עובר. או אפשרות שלישית, אפשרות של רש"י פה, שלא, זה היה נס. הקדוש ברוך הוא החיה אותו בדרך נס. יותר מזה, סוף חרוש בראשי, הוריד אותו למצולות הים, הארץ בריחה בעדי לעולם, ושם עם הסוף, עם הראש בתוך הסוף, והוא עדיין חי. יש בו הוריד אותו למעמקי מעמקים ועדיין חי, העביר אותו על כל הימות בעולם, העביר אותו על הנהר, העביר אותו על מי הגיחון מתחת לבית המקדש, ועדיין עדיין חי. לא, ביום אחד שם הוא לא התפלל. אולי הוא לא, לפני שבנה אותו הדג, לפני שבנה אותו הדג.
מה, הוא
הלך
שם שק לבד?
כן. חשבו הוא העביר אותו, הראה לו את הניסים שעשה בים סוף. יש פעמים מדרשי חזר בפרק. התשובה הראשונה של יונה, הוא בכלל פונה אל השם, שזה חידוש גדול מאוד לאור מה שהלך פה עד עכשיו. התשובה השנייה, ואני אמרתי נגרסתי מנגד עיניך, אך עושית להביא כדך על קודשך. יונה מתחיל להבין שאין לו בריחה. אני אמרתי נגרסתי מנגד עיניך, כן? ולהפתעתי עושית להביא כדך על קודשך. זה אפשרות אחת, אז בית הפסוק. אפשרות שנייה, ומעולם לא הפסקתי להסתכל עליך על קודשך. אף על פי שברבתי ממך, תמיד המשכתי להסתכל עליך על קודשך, וצריך ביאור, אין לי זמן כרגע לבר, אבל צריך ביאור מה זה אומר הפירוש הזה, וזה ככה זה התרגום ברש"י. זה השלב השני, הוא מבין שאי אפשר לברוח מהשם. זה לא ריאלי. השלב השלישי, ותעל משחת חיי השם אלוקיי, הוא מתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית מאוד 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 מדוקדקת. כן? בהתעטף על אנשים זכרתי, אל השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. הוא מתחיל להבין שהוא חוזר אל השם. הפסגה של התשובה היא, ואני בכל תודה אסביך לך שנדרתי השלם הישועת על השם, שנדרתי השלם המחלוקת, או שנדר נדרים הקדוש ברוך הוא, או הוא אמר הקדוש ברוך הוא בסדר, אני אבא את מה שאתה רוצה, שנדרתי השלם, זה קשה לי, אני לא מסוגל לעשות את זה, אבל שנדרתי השלם. אז אם כן, התשובה פה השנייה יונה בעצמו, ויונה באמת, כמו שהרב אליקים עשה לכם שבוע שעבר תיאור, ואני אחסוך את זה כי כבר שמעתם את זה, יונה בעצמו הוא הסימן הכי גדול לחוטא, לעם ישראל בגלות. הניסיון להתרחק, המחשבה שאפשר לחיות חיים בלי הקדוש ברוך הוא, הניסיון לייצר חיים שבהם האדם שולט על האירועים, ולסלק את יד ההשגחה מהמציאות, ולא היא. לא עלתה בידם אלא להפך. הקדוש ברוך הוא משגיח, ונמצא, וקיים, ולאט לאט מחלחלת בירה ההכרה שהשם הוא לא האלוקים במובן המורפי של המילה, אלא בהשגחה פרטית, והשבים אליו זה אלה שמתחילים להבין את המציאות האלוקית בכל מקום, בכל אדם, בכל זמן. אז אם כן, החוזר מתשובה השני זה יונה. החוזרים מתשובה השלישיים זה נינווה. אנחנו רגילים, אנחנו קוראים את זה כל יום כיפור, אבל האמת שזה קצת תמוע הפסוקים האלה. נינווה, המבנה שלה הוא כזה שכל הגודל שלה הוא מהלך שלושה ימים, שזה 120 קילומטר בערך. מהלך יום אחד של אדם, 10 פרסאות זה 40 קילומטר, בסדר? 40 מיל, 40 קילומטר, ושלושה ימים זה יוצא 120 קילומטר. הוא הולך את העיר מהלך יום אחד, ואז הוא קורא את הקריאה עוד 40 יום ונלווה נהפכת. בתסריט נורמלי הגיוני נגזים לנו חוכבית לולה, צוחקים עליו, תורכים עליו ביצים, שמים אותו על במה, שימו לצחוק. זה לא המציאות בכלל. העם רק שומע את זה, העם השורי, פסוק ה', ויאמינו על שניבא ואלוהים. ממה? ממפגש של 5 דקות עם איזה תימהוני שהגיע מארץ ישראל ומסתובב ברחבי נינווה וצועק עוד הרבה נינווה נהפכת. חז"ל הרחיקו לכת ואמרו שפרעה מלך מצרים, הרי הקדוש ברוך הוא לא המית אותו בקריאת ים סוף, והוא ברח לנינווה, והוא אמר להם, תשמעו, כשנביא מעם ישראל אומר לכם משהו שיקרה, זה יקרה. אני מציע לכם להתחיל את זה ברצינות. אבל באמת, אחרת הפסוקים הם תמוהים קצת. אז חז"ל נצרכו למין דרש כזה, שמן הסתם יש לו עומק יותר גדול. כן? אבל דבר תמוה, יונה רק מגיע לנינווה, הם ישר מאמינים לו. היית אומר, טוב, ההמונים הם בערים, הם טיפשים. זה אפשרי, אפשר למכור בטיפה להדותנות פה, אפשר למכור לוקשים להמון. מה תגידו על המלך? לא תגידו שהמלך שמע את יונה בעצמו. ויגע הדבר אל מלך נינווה. הוא שמע את זה, השמועה הגיעה גם אל המלך בסוף. כן? ויקום מכיסאו ויעבר הדרתו מעליו ויכס שק וילבש אפר ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך גדוליו וגדולה. טוב, אפשר לומר בסדר, המלך השתכנע, לא יודע מה בדיוק, פחד מממלכתו, פחד, לא יודע בדיוק מה, השתכנע. הראשונים שהיו מתלוממים זה השרים, אנשי האקדמיה, ראשי המשפט, העיתונות, האינטלקטואלים, אמרו, תשתגעת, כל איזה תימונים מעם ישראל שבא, אתה נלחץ, מת המלך וגדולה. כל השרים, זה נראה להם הדבר הכי הגיוני בעולם. אם הקדוש ברוך הוא שולח להביא להחריב את נינווה, זה יקרה. יונה הוא מחזיר בתשובה קלאסי. ושוב אני מזכיר, במצבים הכי גרועים, מיונה שברח, מאותם מסברים אבלי שווא, המלאכים, עובדי עבודה זרה, איזה מנינווה, העיר שהקדוש ברוך הוא רצה להפוך אותה כסדום, כנראה היו לו חטאים קשים מאוד, ונינווה חוזרת בתשובה. יונה הוא איש הסיכוי של התשובה. כל מי שנפגש איתו חוזר בתשובה, הוא עצמו חוזר בתשובה, הוא גם מלמד דרכי תשובה, התשובה שלו בעצמו, התשובה של נינווה קצת. זו תשובה רבותה של יומיים. יש יום אחד שבו מתאבל כל העם מעצמו, יש יום שני שבו מתאבל העם מגזרת המלך, ולכאורה פשט פסוקים פה נגמר על עצום, אבל שבו הוא ניחם. בסדר? מהפכה, ממש. אין לנו עוד הרבה זמן, שני דברים אני רוצה לגעת בהם ושאני אגע בפסוק בספר מלאכים. הראשון, פסוק מתת בפרק ג', מי יודע ישוב ונחם האלוהים נשב נחרון הפה ולא נובד. מה זה מי יודע? אחד הפרשנים פה שלושה ארבעה פירושים. פירוש אחד זה מי יודע, אומר התרגום, מי יודע עבירות שבידו יחזור עליהם בתשובה. בסדר? פירוש שני של המעריק קרא, מי יודע העבירות הגלויות, זה כל אחד יודע, העבירות שיש לך בן אדם לחברך בלב, עליהם תחזור בתשובה. פירוש שני. פירוש שני, שלישי, זה של המלבי. האם יש כאן מישהו יודע דרכי תשובה? מי יודע דרכי תשובה יורנו? אנחנו לא רגילים לעסק הזה. מי יודע דרכי תשובה? ילמד אותם. פירוש רביעי, זה מי יודע? אולי תשובה תוריד לגבי הקדוש ברוך הוא. אם זה ככה, למה שחידוש גדול? אם זה כמו הפירוש הרביעי, אז כאילו הם לא ידעו עיקרה של תשובה, אבל מעצמם עלתה להם סברה. בואו נזכור, יונה לא נותן להם טיפ. הוא מכריז חורבן. זה פשט הפסוקים. התשובה עלה על עצמה מליבה, כמו גם אצל המלאכים. זה לא נתפס את זה. מי יודע תשובה אלוקים? אולי תשובה היא דבר מועיל? לא יודע, סברה, ננסה. זה נקודה ראשונה שרציתי להעיר על פרק ג'. נקודה שנייה שקשה מאוד גם למלבים, המלבים זועק עליה ומזעזע עליה, פסוק ח', ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומלחמה שכפיהם. רבי ישראל, אם היינו רוצים לתאר חזרה בתשובה של נינווה, מה היה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לתאר שחוזרים בתשובה? לפני הגזל? עבודה זרה. עבודה זרה, אם שומרון הייתה שטופת עבודה זרה, לא כל שכן נינווה. אין פה שום חזרה בתשובה מעבודה זרה. המלבי"ם אומר שעל זה כעס יונה. אומר יונה בתחילת פרק ד', ויראה יונה רעה גדולה. מה היה רעה ליונה? אומר המלבי"ם, שלא חזרו בתשובה מעבודה זרה, והקדוש ברוך הוא סולח להם. הם עובדים עבודה זרה, הלכו להחריבו את שומרון שבית עבודה זרה. מהקושיה הזאת של המלבי"ם יצא לי שני דברים. אפשרות אחת, לתרץ, שהנה חינמי, גויים על עבודה זרה בשיתוף, הרי לא משמעות. מה זה?
כמו שומרון, זה צריכים כאילו גם לעבוד,
גם את הקדוש ברוך הוא וגם את העבודה זרה. רק שבישראל זה חובת מיטה על דבר כזה. אצל הגויים זה לגיטימי. הקדוש ברוך הוא אמר עבודה זרה בשיתוף, אני סולח להם. לא מסוגלים יותר. בסדר?
גם
בגלל גזל. כן, בגלל גזל, אבל וזה נכון, זה באמת חפה, גם המבול היה לכאורה בגלל גזל, למרות שאנחנו יודעים מהרמב״ם שלו דווקא, גם עבודה זרה, אבל הייתה גם על החמאס, זה נכון, אבל עדיין עבודה זרה זה א' ב', הרי אתה שומרות הולך להכיב כמעט בעיקר על עבודה זרה, לא רק, אבל כמעט בעיקר על עבודה זרה. אז מה, אני מביא יותר טובים מהם? שואל המלבי, אפשרות שלישית לתרץ, והיא אפשרות הכי חריפה פה, נינווה לא הייתה כזאת מרשעת כמו שאנחנו מדמיינים. כתוב בנחום, ברכה שוקטה נינווה. נינווה הייתה ברכה שוקטה. מה זה ברכה שוקטה? נדמה לי זה רש"י, נדמה לי שם חז"ל, אולי אני לא זוכר כרגע. מתי הוקמה נינווה? נינווה הוקמה בדור הפלגה. בדור הפלגה קם לו שם אביו של אשור, מי זה הפלג, נכון? מי? לא, נמרוד מרד. מי? פלג, נדמה לי זה היה. פלג היה אבא של אשור? מה? כן, ואשור היה בנו, נכון? וחז"ל אומרים שפלג לא רצה להיות בחטא של המגדל, לא רצה למרוד באשם. אתם רוצים למרוד באשם, תמרדו, אני לא מורד באשם, אני נפלג מכם, אני הולך למקום אחר, למדבר, למדבר, לאשור, ואני זה, ובונה שם העיר, ויקרא את שמה כשם בנו אשור. נכון? זה בסוף פרשת נוח. כתוב ככה, מה זה, מה זה, איפה זה?
בני שם, אילם ואשור, פרק י' פסוק כ"ח,
פרק י' פסוק כ"ח, כ"ב. כן, בני שם, אילם ואשור, בפרשת ולוד וארם. אבל איפה כתוב שהוא בנה עיר וקרא את שמו? הנה, הנה, פסוק י"א. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובה, את רחובות עיר ואת קלח. שלח חוזר של חזר, שואלים, מה זה מן הארץ ההיא יצא אשור? יצא מדור הפלגה, לא רצה ללכת איתם בחץ הזה, והלך בנה את נינווה. כלומר, נינווה נבנתה אחרי המבול והפסיקה מעמד עד חורבן שומרון, עד שנת שלוש נבוכדנצר, עד חורבן ירושלים כמעט, כן? כל כך למה? בגלל שהם החזיקו לקדוש ברוך הוא אמונים ולא חטאו בדור הפלגה. אני חושב לומר, אולי הדבר חריף אותו, אולי אפילו הם לא עבדו עבודת עזרה בכלל, אולי זו תאומה שלא עבדה עבודת עזרה בכלל, הבריכה שוקטה הזאת. מה זה? את העיר גדולה לאלוקים. באמת החלקו פה הפרשנים מה זה גדולה. העיר גדולה פיזית וגדולה צדיקה. אבן עזרא אומר, היו צדיקים. איך נזכר? זה אבן עזרא.
מה זה
אבן עזרא? החמאס. אדרבה, דווקא בגלל שהם אומה צדיקה, דווקא בגלל שהם אומה צדיקה, אז זה בולט מאוד. איפה זה? ונדבר עיר גדולה לאלוקים מאוד, איפה זה כתוב? איפה? באיזה פסוק? ג' ג'? נכון. אז פה צריך להיות אבן עזרא. לא, לא אבן עזרא. לא זוכר מי מבאר פה שהייתה גדולה לאלוקים, הכוונה היו צדיקים. גדולה כפשוטו, לא בגלל המהלך שלושה ימים בלבד, שזה גם ודאי הפשט. כן? לאומות העולם, כמובן. עשית לאומות העולם. אני לא זוכר מי מהפרשנים פה אומר את זה, אני מחילה, אני מתנצל, שכחתי. בסדר, מביאים את זה פה, שהייתה עיר גדולה לאלוקים, הכוונה היא צדיקים. מה זה? כן. כן, לא, השאלה נעשה לאלוהים. הרי פה יש תפילות. פסוק ב' אומר, קום לכם נלווה העיר הגדולה. אחר כך כתוב, יעקב ילך לנביא העיר הגדולה, ונביא הייתה עיר גדולה לאלוהים. כבר אמרת, כבר פעם שנייה ברציפות אתה אומר שהיא הייתה גדולה. אז לכן הפסוקים מסבירים פה שיש גדולה לאלוהים, וכל אחד מתלבט מה זה הגדולה לאלוהים פה.
אבל שאומר בסוף, בפסוק הרבה, בימה רבה, זה כאילו, בימה רבה של עבודה זרה?
בימה רבה יש פה כמה פירושים, טוב, אנחנו קצת בורחים עכשיו מהזה. בימה רבה פה אומר, אין לי פה ברבנה, זה לא החומה שלי. החז"ל אמרו שהם היו בני אדם עם דעת בהמ. בסדר? הם לא הכירו את הקדוש ברוך הוא. לא הכירו את הקדוש ברוך הוא. אבל הברבנאל קיבלו, מה אני אומר, שבהמה רבה, בהמה רבה הכוונה היא שאחרי התשובה אפילו הבהמות נעשו בלך שירס. בסדר? אפילו הבהמות. אפילו
הבהמות.
מה זה?
אתה
יודע מה? כן, עשו את הבהמות בתשובה.
אז אני לא אומר מה, אני תמור מאומה.
לא הסכמנו גם טוב, אני כל כך הרבה דברים לא הספקתי, אין מה לעשות, עושים צלצל כוס אפילו בשיעור אחד. רק נקודה אחרונה. דבר השם אשר היה ביד ינה בן עמיתי מגיעת חפר. אומרים חז"ל, באמת ינה בן עמיתי בכלל לא היה בימי רובם בן יואש. אלא מה? כמו שיונה בן אמיתי מבעל נינווה, אם אתם תחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא ימחה לכם ולא יחריב את העיר, ככה כל נביא שהיה מתנבא על ישראל, אם תחזרו בתשובה יעשה לכם כך וכך והצליח בידו, היו משווים אותו ליונה. כך אומר חז"ל. כלומר, יונה נהיה כבר סמל לכל חזרה בתשובה שהיא. כמו ש... שינה בן המיטה הצליח לבטל את הרעה מעל נינווה, הנביאים בימי יואש, אנחנו לא יודעים מי הם, הצליחו לבטל את הרעה מעל יהובה בן יואש, הצליחו לבטל את הרעה מעל דורו של יהובה בן יואש, שחזרו בתשובה וקיבלו חזרה את לבו חמת ואת אילת. זה המערב. כלומר, יונה כבר נהיה ממש סמל לחזרה בתשובה. ושוב, המצב שם היה מצב קשה מאוד. כמו שאמרתי, יונה בן המיטה יש לו מגיעות לא רק לחזיר בתשובה, לחזיר בתשובה לצבי קשיב. כך כתוב במלאכים. בשנת 15 לאמציה בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. והיה עשרה בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. נורא ואיום. הוא השיב את ישראל מבוא חמת. חזרו בתשובה. בימי ירובעם בן יואש, עם ישראל פתאום חוזר בתשובה. כל מהפך כזה של תשובה, כל תשובה כזאת שהיא ממיצר אל דבר גבוה, היא משולל יונה בן אמיתי. לא שיונה בן אמיתי ניבא את הנבואה הזאת, כי כתוב שני זה בשלישי, כי חזר אומרים, אלא שזה כבר נהיה סימן כזה. נסכם. יונה הוא בינינו דמות מופלאה מאוד, שמצליחה לעשות מהפכים מוכניים במציאויות תמוהות. מציאות שלא היא תמוהה, של המלאכים, של ירובעם בן יואש ושל נבזי הירדון. אהבת ישראל שבו הייתה בוערת כאש, והוא לא רצה להתנבא עליה, על חורבנה. וגם אחרי שהוא מתנבא, היטב חרה לו עד מוות. הוא אומר את נפשו למות. הוא מעדיף למות ולא לראות את חורבן שומרון. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, השתמשת בי, אבל זה לא ברצוני. אני את נבואתי ניבאתי, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי עשיתי. אבל אני על אהבת ישראל שלי שמרתי. זה מתרץ לי את כל הקושי. הקדוש ברוך הוא רצה להתנבא חורבן דווקא על ידי נביא של אהבת ישראל. דווקא, כי אז ברור שהפורענות לא תהיה פורענות שלנו. אם נביא שהיה קפדן, חזר למשל ביטור חריף מאוד על הושע, הושע ששנא את ישראל דימה אותם לחוד, כך חזר אומרים ששנא את ישראל ככה ביטי, זה ביטור נוראי. כן, שנא הכוונה היה בביטור חריפה אחרת, צריך להסביר ככה. דווקא בגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר ביונה. יונה בן אמיתי הוא זה שילמד אותנו דרכי תשובה, הוא זה שילמד אותנו שישראל הם צדיקים, והוא זה שכשהוא מתנבא על עם ישראל חורבן, אנחנו יודעים שלחורבן הזה יש תקומה. נסיים רק הפסוק בירמיה שהבאתי מקודם בפרק נ', שם ירמיה משווה, אמרנו את אשור ואת בבל, נכון, את נבוכדנצר ואת מלך, מלך, מלך אשור. מה היה הסוף בסוף? כזכור לנו בספר נחום, ננווה נחרבת על ידי בבל. בבל בעצמה נחרבת על ידי פרס, בדברה של דניאל. נכון? כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, בסוף פרק, לא סוף, אמצע פרק נון, בירמיה. הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשר פקדתי אל מלך אשור. הם יחטפו את העונש שלהם. ושובבתי את ישראל אל נווהו. משחק מילים קצת, מננווה. הנווה הוא זה. נינווה זה נין נווה, מקום נווה. מקום שהיה לו שקט, שהיה לו שלווה. ולא, זה רק זמני חביבי. כמה שזה יהיה, 3,000 שנה, 3,500 שנה, כמה שהם יושבו על אדמתם, זה נחמד מאוד, זה לא כמו שיהיה לישראל עתיד לבוא. וראה הכרמל והבשן, ובהר אפרים והגלעד, שזה שומרון, תסבא נפשו. בימים ההם ובעת ההיא, נאום השם, יבוקש לבוא ישראל ואיננו. והתחלתו דבר לא תימצאנה, כי אסלח לאשר ישיר. לעם ישראל שתהיה תשובה, ואומר אותנו ירמיהו, שתהיה תשובה מוחלטת. התשובה של נינווה החזיקה מעמד בדיוק, לא, זה מחלוקת פה. 40 יום זה לפי דעה אחת הפרשנים, עמד בי עושה חשבון שלם, גם פה וגם בתחילת נחום. כנראה 120 שנה מקסימום, אולי 40 שנה.
גם התשובה של ישראל החזיקה הרבה זמן, כל פעם.
לא, 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 לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, מה שמתנבא פה ירמיהו. כי אסלח לאשר ישיר, לבוקש חתבו ישראל ולא יימצא. הגויים קלה תשובה, זה לשני הכיוונים. בסדר? דרך אגב, המלבים, לא אמרתי לכם, זה לא סיפרתי לכם, אומר המלבים, הרי דבר השם שיצא מפיו לשוב לרקם, קדוש ברוך אמר עוד 40 ימים ונפח את, זה לא קרה. נחשבן המלבים חשבוני חשבונות, להוכיח זה היה אחרי 40 שנה. היום פה זה יום השנה, יום השנה. בסדר, הם הצליחו לדחות את הקטע, אבל רגע שחטאו, שלח להם את מלך בבל, אחרי 40 שנה, החריב אותם. בסדר?
למה דווקא
יונה? אמרנו, כי יונה דווקא בגלל הוא גם כשהוא ישלח אומה להחריב את ישראל, זה לא יהיה קלה ונחרצה. זה יהיה בצורה כזאת שישאר לעם ישראל פתח, שישאר לעם ישראל תקומה, כמו שראינו בירמיהו. זהו, זה היה על רגל אחת ככה, ספר יונה. בעזרת השם רק נזכיר את התוכנית הזמן חורף. אנחנו נתחיל לזאת עם ספר מלוכים.